קהלת, פרק ג', פסוק ב', עת ללדת ועת למות, ועת לטעת ועת לעקור נטוע. קודם כל הקדמה, אנחנו בשבועות הבאים נדבר על 28 עיתים. כל פסוק יש בו בערך 4 עיתים, אולי אפילו בדיוק, עת ועת, עת ועת. אנחנו נצטרך למצוא את הקשר שבין הדברים ששלמה החליט לחבר ביחד. זאת אומרת, מה השייכות, קודם כל צריך להבין עת ללדת ועת למות, זאת אומרת, מה הקשר בין הללדת ולמות, אבל צריך לדעת גם כן, למה הוא בחר את הלטת ועל העקור, למה הוא הכניס אותם בפסוק של הללדת והלמות, כאילו מה הקשר ביניהם. אבל יש לנו 28 עיתים, וכהקדמה לעיתים הללו, שאנחנו נעסוק בהם בשבועות הבאים בהרחבה, בעזרת השם, אני רוצה לתת הקדמה כללית למילה עת, עין תו, בלשון הקודש, בשפה שלנו. אז קודם כל ככה, העניין של מי שמתייחס בצורה מפורשת לעניין של העת, זה המלבים בפירושו. הוא נותן הבדל, הוא לא כאן. לא כאן, לא במקום הזה, לא בקהלת, אלא במקומות נוספים. והוא נותן הבדל בין המילה מועד לבין המילה עת. מועד ועת זה לכאורה מילים נרדפות. עת זה זמן, וגם מועד זה זמן, אבל הוא אומר שיש הבדל. אם תחפשו בכל התנ"ך, תראו שהמילה עת זה דבר שכאילו נפל עליך מצד הטבע. והמילה מועד זה דבר שאופל עליך כתוצאה מהדת, או כתוצאה מהסכמיות אנושית. זאת אומרת, עת זה דבר טבעי. יש עת, עת כזאת ועת כזאת. למה? מי קבע שזה עת? לא אני קבעתי את זה ולא התורה קבע. זה כאילו סדר טבעי שמשתרחש בטבע, שזורם עם המציאות, כמו שאומרים. ואני לא בחרתי אותו, זה עת. ואילו מועד זה דבר כזה שהאדם החליט אותו, או שהתורה קבעה אותו. אז זה יהיה לנו פתיח להבין מה ששלמה בעצם מעביר לנו כאן בעת ללדת ועת למות. זה הפסקה הראשונה שבה התייחס רוב רובו של השיעור. עת ללדת ועת למות בא שלמה לחדש חידוש. לפי הביור הזה של המלבים, אני רק לא הזכרתי שהרבי, בלי להזכיר את המלבים, באמת ככה לומד את המילה עת בליקוטי שיחות. הוא מזכיר את העניין, מי שירצה, אני אתן לו את המראה מקום אחר כך לראות את הדברים בפנים. המיוחד שבו, אני אגיד כמה מילים, המיוחד שבו זה שהוא היה מאוד מאוד בלשן, מאוד מאוד דקדקן. הוא לקח את המילים, החיבור המיוחד שלו, אנחנו מוצאים הרבה פעמים התייחסיות למילים נרדפות, והמשמעות, הוא פותח את המשמעות המדויקת שלהם, ומביא הוכחות מן המקרא ומן הנביאים והכתובים, להוכיח את היסודות שלו. שכשאתה רואה מילים נרדפות, זה לא סתם מילים, אלא זה, כל מילה יש לה משמעות אחרת, ולא לחינם היא חזרה. מילים נרדפות שמופיעות למשל בפסוק כמו אשר ברא ששון ושמחה, גילה, רינה, דיצה, חדווה, אהבה, אז כל המילים האלה, סתם ככה הייתי אומר, זה הכל כפל הדבר במה שכתב, הוא בעצם אומר את אותו דבר, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, כל מילה יש לה משמעות, והוא קצת משלים אותנו בעניין. לכל ספר הוא נתן שם אחר, זאת אומרת, הוא נתן שם אחר לספר, לא מזכירים. על כל פנים הוא מזכיר את העניין, והדבר מופיע גם, כמו שאמרתי, בליקוטי שיחות בחלק A, בראשית, פרשה ג'. טוב, זה לא מה שנוגע לנו, אני רוצה להתייחס למשמעות של העת ללדת ועת למות, לפי היסוד שהוא הניח לנו בעת. כשאדם נולד, שמחה גדולה. יש אנשים שלא זכו שיהיה להם ילדים, על כל פנים לעת עתה, והמשמעות הזאת נותנת לאדם להרגיש אובדן מסוים. השם עוזר ופתאום יש לו ילדים, מצא את התרופה, מצא את הזה, הסתדר. אז הוא אומר, מה עשיתי 15 שנה? כאילו, הלך לאבל ולריק שלא מצאתי את הפתרון לעניין. בא שלמה ואומר, זה לא נכון. ההשקפה הזאת לא השקפה נכונה. למה? כי תדע לך שללדת זה עת. יש ללידה עת. מה הפירוש עת? גם אם היית מוצא את התרופה, וגם אם הכל היה בסדר ב-100%, לא היה נולד לך ילד, מפני שהסדר בבריאה, מתי ייוולד הילד, נקבע. עת. עת מסוים, ולא תוכל להקדים את זה, ולא תוכל לאחר את זה, זה כמו שאומרים דברים מכבשונו של עולם, ככה הקדוש ברוך הוא רצה שהדברים יתגלגלו כאן. אז זה משמעות מחודשת לפי הפירוש שלו, משום שהוא מדגיש לך את העת, שזה חייב להיות דבר טבעי. עכשיו נראה את העת למות. איך אומרים, החיים זורמים, האדם הולך בלוויה של מישהו, הוא שואל, רגע, בן כמה היה נפטר? אז אומרים לו, בן 96. אז הוא אומר, או, נו, בסדר, הגיע זמנו. זאת אומרת, הוא מת מן הזקנה. הולך בלוויה אחרת, שואל, בן כמה היה נפטר? בן 16. אז הוא אומר שהוא נחטף תרם עת, הוא מרגיש שזה, איך אומרים, למה, ממה הוא מת? כשמגיעים לגיל 96, אף אחד לא שואל מפני מה הוא מת, אבל כשמגיעים לגיל 16, אנשים שואלים מפני מה הוא מת, ומה עומד מאחורי זה, כי אנחנו חשים שמה שהביא את המוות זה איזשהו גורם חיצוני. בא שלמה המלך ומודיע לנו, רבותיי, עת למות. זה לא תלוי בכלום. יש עת למות, זהו. זה דבר טבעי, העת לפי המלבים, זה דבר טבעי, לא בא כתוצאה של הסכמיות או סיבה דתית או משהו אחר. פשוט יש זמן, ברגע שמגיע הזמן הזה, זה מה שקורה, זה סדר טבעי. עוד יותר, לפעמים, וזה נתקלתי, בוודאי אתם נתקלתם או במציאות או בסיפורים, שהיה אדם ש... הגיע למצב חירום שצריך מה שנקרא טיפול נמרץ, והטיפול השתהה, האמבולנס השתהה או החמצן השתהה, והוא שווק חיים לכל חי. והאנשים, הסביבה הקרובה שלו, לפעמים זה אשתו, לפעמים זה ילדיו, לפעמים זה סתם קרובי משפחה אחרים, הם פשוט אכולים. הם מרגישים שכאילו אנחנו הרגנו אותו, או שאילו היה מגיע דקה קודם, אז הוא היה חי. התחושה הזאת מלווה הרבה מאוד אנשים בעולם. ומה ששלמה בעצם אומר, כשהוא מצמיד את המילים עת למות, הוא בעצם טוען שלא היה יכול להיות שהעולם ימשיך להתקיים, והבן אדם הזה יהיה חי. זאת אומרת, אם אתה, אחרי שקרה כזה דבר, אתה אוכל את עצמך, שמה לא עשית מספיק, שמה פה, שמה שם, אתה חי בטעות. אני רוצה להדגיש טוב. יש הרבה דברים שקורים, ואנחנו צריכים להיזהר מהם. כמו, אנחנו צריכים למנוע שלא יקרה כזה דבר, שבן אדם ייקח אקדח וירוץ ויהרוג אנשים. כל אחד מבין שצריך למנוע כזה דבר. אבל אנחנו יהודים מאמינים, ואנחנו מאמינים שבסופו של דבר, אתה מצדך כאדם, אתה מצדך כמשטרה, אתה מצדך כראש עיר, אתה מצדך כמנהל בנק, אתה מצדך כאדם שאחראי על החברה, כל אחד באחריות שלו צריך להשתדל שדבר כזה לא יקרה יותר. זה פשוט, זה הלקח שאנחנו צריכים להפיק. אבל מצד שני, חובה עלינו להאמין באמונה שלמה שמה שקרה, זאת אומרת, אותם האנשים שרחמנא ליצלן נהרגו, נטבחו, לא היה יכול להיות מציאות אחרת, גם אם הוא לא היה הורג אותם, אז הם היו מפסיקים את החיים שלהם בצורה אחרת. זה היה צריך להיפסק, החיים שלהם נגמרו באיזשהו שלב. גם כשבן אדם מתאבד לבד, החיים שלו היו אמורים להסתיים אז, כל ההבדל זה שאסור לאדם לשלוח יד בנפשו, אז זה משהו אחר, אז יכולים לבוא אליו בשמיים בטענה, למה אתה עשית את זה? אבל זה שזה היה צריך לקרות, אז תן לקדוש ברוך הוא לעשות את אותו עניין. שלמה המלך אומר, עת למות, הוא לא חילק בין המיטות. כל מיטה שהיא, כל חידלון, תדעו לכם שהמוות שאנחנו מדברים עליו כאן, זה לא רק המוות של הגוף. כל מושג שנפסק משהו זה מוות. כל פעם שנפסק איזשהו עניין שהיה עד עכשיו, זה בלשון המושאל זה מוות. כל פסק של דבר, תדע לך שזה הגדרה אלוקית, זה דבר שהוא בא והוא נקבע והוא טבע. אתה לא יכול, לא היית יכול למנוע את זה. ככה זה. אנחנו לא נוכל ללמוד את כל היהדות על זה. אנחנו רוצים ללמוד את הפסוק, את ללדת, אני אומר את זה בכל השיעורים. מה לעשות שהגבילו אותי? זאת אומרת, אנחנו מחויבים לפסוק. ואנחנו צריכים ללמוד אותו לפי הפשט, בעזרת השם לפי הסוד גם כן. אחרי שהאדם מת, לא היה יכול להיות משהו אחר. וזו האמונה. זה האקסיומה. לא יכול להיות היה אחרת. וזה ככה האדם אמור לחיות. ומה הפירוש שהוא לא היה יכול להיות אחרת? הפירוש הוא שגם אם הוא היה מגיע האמבולנס קודם, אחרי שזה קרה, זאת אומרת, זה מין ריתמוס עדין, לפני כל זמן שהאדם לא מת, נדרש מכל הסובבים לעשות כל מה שהם יכולים כדי להמשיך את חייו, כי הם אף פעם לא יכולים לדעת מה הגזרה העליונה, האם זה שיפסקו חייו או שימשיכו חייו, אולי דווקא הם השליחים שחייו ימשיכו. אבל אחרי שזה כבר קרה, זה כבר קרה, אז הפירוש הוא שזה מה שהיה צריך לקרות. זה לא אומר שאתה לא תעניש מישהו שעשה חידלון ולא בא בזמן והיה צריך להציל ולא הציל, וזה שאתה מעניש אותו זה בגלל שכך קבע הבורא, שמי שהיה יכול להציל ולא הציל צריך להיענש, כי הוא צריך להיענש, אבל הוא היה צריך למות. וזה שני דברים, זה צורת חשיבה שהתורה מלמדת אותנו להביט בהקשר הזה ובצורה הזאת על כל דבר שמתרחש לעינינו. ולכן כשקורה חלילה אירוע קטלני, לומדים ממנו לקחים. למה אתה מפיק לקחים? בשביל מה? מפיקים לקחים כדי שדבר כזה לא יקרה שוב. אבל מה שהיה צריך לקרות. אז למה אתה מעניש את הרוצח? אני מעניש את הרוצח, כי מי שרצח צריך להעניש אותו. אבל מי שמת היה צריך למות. כך רואה היהדות את הדברים. אני אומר את זה כאקסיומה, אתם מכירים את הפתגם, לכל כדור יש כתובת. כן, אז זה שמי שהרג את אותו אחד, יענישו אותו וזה לא בסדר, זה נכון. אבל לכל כדור יש כתובת. זאת אומרת, ההשגחה הפרטית היא רוקדת על כל החתונות. היא רוקדת גם על החתונה של הנרצח וגם על החתונה של הרוצח, והיא גם תעניש את הרוצח והיא גם תגיד לנרצח היית צריך למות. את כל הדברים ביחד היא משלבת אותם. אני אומר את הדברים כאקסיומה, בעזרת השם, כשנגיע לסוגיה המתאימה, נפתח את הדברים יותר בהקשר שלהם. אבל ככה הדברים כמו שהיהדות רואה אותם. עד שלא יתגרש האדם, יגידו לו, תשמע, אל תתגרש, המזבח מוריד דמעות. אחרי שהוא מתגרש, וזה כבר קרה, יגידו, זה ככה היה צריך להיות. ואני לא אומר עכשיו בדיחה, יש לזה הסבר עמוק, איך זה עובד. אבל אחרי שזה קרה, אומרים, כך זה היה צריך להיות, ולא היה יכול להיות אחרת. אבל זה יגידו רק אחרי שזה קרה. וצריך להבין, זו סוגיה קשה מבחינה, אבל איך אומרים, אנחנו בכל שיעור מדברים על 3, 4, 5 או 6 סוגיות יהדותיות, כדי להבין סוגיה שישית. אז זה טבעו של שיעור, שאנחנו לא יכולים להעמיק בכל דבר עד הסוף. אנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר להבנה של קהלת, אז אנחנו מדברים, לוקחים מנות, מה שנקרא, במינון מתאים מכל נושא כדי להמשיך הלאה. אז הנקודה הראשונה, אני מסכם מה שדיברתי, הנקודה הראשונה זה רק המילה את. כל מה שרציתי להגיד עד עכשיו, מהי המילה את וההקשר שלה ללמות וללדת. מה החידוש שהיא באה לבשר לנו בללדת וללמות, אני לא אעשה את זה בהמשך השיעורים. בהמשך השיעורים אתם תעשו את זה כבר לבד. זאת אומרת, נתתי יסוד. היסוד הזה יהיה נכון גם בעת לטעת ועת לעקור, את למצוא את הנקודה החדשנית, שזה טבע בלטעת, טבע בלעקור את הנטייה וכן הלאה בכל ה-28 עיתים, אני הבאתי את הדברים רק בהקשר של החידוש שלהם, בלחיות, בללדת ולמות. מאיפה זה בא? מאיפה באו העיתים, ה-28 עיתים הללו, 28 עיתים הללו שאנחנו נלמד אותם, מאיפה הם שואבים את החיות הרוחנית שלהם? אז בקבלה כתוב, הרבי האמצעי הוא זה שמדבר על זה בספר שלו שערי אורה, הוא אומר ככה, יש עיגול הגדול, הוא היה ממלא בתחילה, היה אור אינסוף מלא את מקום החלל. העיגול זה חלל, ואור אינסוף היה מלא מקום החלל. הקדוש ברוך הוא עשה סילוק, הוא רצה לברוא את העולם, אז הוא עשה סילוק, סילק את אורו על הצד, והוא המשיך קו אחד קצר. הקו הזה הקצר, הוא לא קו שחוצה את העיגול מלמעלה עד למטה. הוא קו שיורד עד האמצע. כי ברגע שהוא ירד עד למטה, הוא יהפוך להיות אינסוף. הוא יחבר בין הראש והסוף של הכדור, וזה יהפוך להיות שוב בחינה מסוימת של אינסוף. שוב, ערך באנציקלופדיה, אור הקו, בעזרת השם נגיע אליו. אני רק אומר את הנקודות כמו שהם עכשיו. הקו הזה לא יורד עד למטה, הוא יורד עד האמצע. זה הקו קצר, והוא נקרא בקבלה קו המידה. כמו שבעבר היו, כשרוצים למדוד בית, אז לא היה להם סנטימטר אינסופי כמו שיש לנו, היה להם קנה, ועם הקנה הזה, הקנה היה גודל של אמה, והם היו הולכים איתו ככה ומגלגלים אותו. קו המידה. המשמעות הקבלית של קו המידה בהקשר שלנו, כל מושגי המדידות כאן בעולם הוא זה שמודד אותם. הוא זה שיוצר מדידה, הגבלה בכל דבר שהוא. הוא זה שיוצר מדידה והגבלה בשכל, הוא זה שיוצר מדידה והגבלה במקום, הוא זה שיוצר מדידה והגבלה בזמן, הוא זה שיוצר מדידה והגבלה בחיים שלנו, קטעים, החיים שלנו הולכים לפי זמנים. כל 7 שנים מתחלף משהו, או כל שנה מתחלף משהו, כל אחד לפי עניינו. זה, הכל נמדד ממנו. הוא קו המידה. כל העולמות הרוחניים והעולם שלנו, הכדור הזה, הכל הוא זה שמודד. איך הוא עושה את המדידה הזו? מבחינה קבלית אני מדבר. אומר, עד עכשיו דיברתי מהרבי האמצעי. עכשיו אני עובר לרבי הצמח צדק. חתנו של הרבי האמצעי. בספר אור התורה, במדבר כרך ג' הוא מסביר כך. קו המידה, הכלל שלו, הוא מודד בהתאם לביטול של האובייקט. האובייקט לא משנה כעת הדומם, הצומח או החי. יש לו רמה מסוימת של ביטול. אני אומר כלל. יכולת הסיבולת של כל נברא לקלוט אור, זה לפי הביטול שלו. ככל שהביטול של האובייקט גדול יותר, אז הוא יכול לספוג יותר אור. מי שמודד כמה ביטול יש בכל נברא, הוא זה שנקרא קו המידה. יש פסוק, בואו ונחשב חשבונו של עולם, כן? יש פסוק, בואו ונחשב חשבונו של עולם, מפרש הצמח צדק בהתאם להסברה הקבלית, בואו ונחשב חשבונו של עולם, יש קו המידה, הוא מחשב כמה העלם ואסתר יש בכל נברא, בהתאם לזה הוא ייתן לו את החיות. ככה הוא נותן את את הפירוש החדש הזה. בואו ונחשב חשבונו של עולם. עולם מלשון העלם ואסתר. ככל שיש העלם ואסתר יותר גדול, אז ככה המינון של החשבונאות הרוחנית, האור הרוחני שיבוא לדבר, יהיה בהתאם. עכשיו כאן אתה מאיר הערה, ואתה שואל, האם זה יהיה נכון להגיד, שהאדם מקבל חיות הכי הכי נמוכה, התשובה היא, תלוי איזה אדם. ככל שאתה רואה בן אדם יותר מנופח, כן? אדם יותר מנופח זה אחד ועוד אחד שווה שתיים, שקו המידה, האור של החיות שלו, קטן מאוד. הכלים שלו מאוד 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 קטנים. בכל דבר זה מתבטא. זה מתבטא בשכל שלו, זה מתבטא במזל שלו, זה מתבטא ביכולת שלו לתקשר עם אחרים. אתה יכול לראות בן אדם שנראה חכם, בעל משרה, ובבעיות הכי קטנות הוא לא מצליח להסתדר. אתה מנסה לטור אחרי מקור הבעיה, מתברר שמרוב אגו, אני לא יודע אם אתה נתקלת בכאלה אנשים, אבל אני לצערי, כן, מרוב אגו הוא לא היה מסוגל להודות לעצמו שהוא נתון בבעיה. בוודאי שלא להיעזר בסביבה, ובוודאי שלא להגיע לפתרון. הכל זה השתלשלות של 1 ועוד 1 שווה 2, 3, 4, 5. זה הכל כתוצאה מנקודת הניפוח. נקודת הניפוח גרמה שהכלי שלו יהיה קטן מאוד. אתה יכול לראות אנשים שמבחינת נראה לך שהם מאוד מאוד ממוצעים, והם מזיזים בעולם דברים בצורה לא נתפסת. מזיזים. אתה יכול לראות אנשים, אני אומר אפילו בעולם הכלכלי, שיש להם שכל קטן. ואף על פי כן הם חולשים על המון המון עובדים. זאת אומרת, הרבה בני אנוש תחתיהם. וזה לא מובן למה. אבל זה ההסבר הקבלי, בואו חשבון, כן? קו המידה, הקדוש ברוך הוא מודד בהתאם לביטול. מי שרוצה למשוך הרבה אור אליו, זה הסוד. ככל שאתה יותר ביטול, מי שאמר את זה, יש רבנו בחיי, שכתב את ספר חובת הלבבות, אז הוא אומר ככה, שאל אותי החכם, במה, אני אומר, אני לא זוכר את הלשון שלו לדאבוני, אז אני אומר פחות או יותר את המשמעות, במה אתה כבשת את העולם? עניתי לו, בזה שמצאתי מעלה בכל אדם. ואתה מנסה כאילו להבין מה הקשר בין הדברים. זה בדיוק הנושא הקבלי שאנחנו מדברים עכשיו. במה אתה כבשת? אתם אומרים, ביידיש אומרים עולם, מתכוונים אוילם. אוילם. אוילם זה לא את הקירות, את האנשים. במה כבשת את האנשים? זה גם את האנשים, זה גם את העולם הפיזי, אבל גם את הבני אדם. במה אתה כבשת אותם? בזה שאתה ראית מעלה בכל אחד. הוא אמר את זה לפני 1,000 שנה, בעל חובת הלבבות. היום קוראים לזה אינטליגנציה רגשית. מה היסוד של האינטליגנציה הרגשית? שאתה באמת רואה יתרון בזה שעומד מולך, ואתה באמת מוקיר ורואה בו אור ולומד ממנו גם כן משהו, בזה אתה הפכת להיות המנהיג של כל העולם. הרבה מאוד אנשים שאלו בעבר, מה הסוד, אני באופן אישי לא מכיר את הבן אדם, אני רק קראתי שככה כותבים, מה הסוד של בל קלינטון, מה כל כך סחף המונים, לא יותר מדי חכם ולא יותר מדי, קצת גבוה, אבל אלה שהכירו, לא משנה כעת אם זה נכון או לא נכון, אלה שהכירו טענו שאצלו היה אינטליגנציה רגשית, זאת אומרת יש לו אינטליגנציה, הוא נותן לך את ההרגשה וכנראה שזה אמיתי אצלו, כן? שאתה באמת מיוחד. ברגע, אז איזה חזל אמרו בפרקי אבות, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, אתה הופך להיות נשיא ארצות הברית. ברגע שאתה באמת מוקיר, באמת מאמין, באמת, וזה הכל היסוד של זה מה שאנחנו מדברים. כל הדברים האלה שאנחנו אומרים, זה מה שנקרא התולדות של היסוד. היסוד הוא קו המידה, החשבונו של עולם. יש לכל אחד מאיתנו אלם ואסתר. אלוקים מודד, כמה שאתה בעלם, כך ניתן לך את החיות. כמה שאתה יותר מסוגל לקבל מפני שאתה יותר בטל, אז אתה תהיה יותר משפיע בעולם. זה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. זה שדיקטטור עולה, המושג הזה שדיקטטור, שחצן, גאוותן, עולה, אתם יכלתם להגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שעם הגב זקוף, מלא גאווה, מלא מזל, והכל הולך להם. זה נכון לזמן. אין לזה עקביות. זה לזמן מאוד מאוד מסוים. זה הכוח של הקליפה. אז זה שאנשים רודפים אחרי הדיקטטורה ומאמינים שבכוחניות הם ישיגו משהו, מפני שזה עולה לזמן. ואנשים עם קצרי ראייה, הם לא רואים את ההמשך, אז זה נותן מציאות לרע בעולם. אם לא היה להם אפילו חיות לזמן, אז לרע לא היה שום מציאות. אלוקים עדיין רוצה שיהיה לו מציאות, כדי שלנו תהיה בחירה חופשית, ולכן זה עדיין קיים. אז ניקח את זה בחשבון, שכשאנחנו מדברים על איתים, כל הנושא של האיתים שלנו, כל כולו מאיפה הוא מקבל את החיות שלו, מהקו המידה. קו המידה הוא זה שנותן את החיות לכל הבחינות הללו יורדים למטה. עכשיו, עם הרעיון הזה אנחנו נוכל להבין דבר מאוד מעניין שהצביע עליו הרבי בזמן שהוא היה באבלות על רעייתו, הרבנית חיה מושקה. אז הוא התייחס לפסוק שאנחנו לומדים היום, עת ללדת ועת למות, והוא ציטט את הלשון של רשי. הלשון של רשי מאוד תמוע. רשי שמפרש את הפסוק, הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, עת ללדת לתשעה חודשים. עת למות, אני רוצה לעשות לכם בחינה של פתע. אני אגיד את הלשון, תגידו לי מה מוזר כאן. עת למות, קצב שנות לכל דור ודור. עת ללדת לתשעה חודשים. עת למות, קצב שנות כל דור ודור. הנקודה שכשמדובר על תשעה חודשים, רש"י אומר, עת ללדת לתשעה חודשים. עת למות, הוא לא אומר עת למות לאדם הפרטי. עת למות כל דור ודור, יש לו מכסה. כמה זמן ייגמר הדור הזה? 100 שנה, 105 שנה, 110 שנה, ולא יישאר אפילו אדם אחד מהדור הקודם. זה הסדר. אז את זה קבע הקדוש ברוך הוא. אז הרבי טוען שזה פלא פלאות, כאילו, מה זאת אומרת? את הלידה אתה קבעת בצורה מאוד מאוד מוחצת ומדויקת. תשעה חודשים, ומי שהיה בשיעור שעבר, אז דיברנו קצת על הנושא הזה גם כן. שיש גם את התאריך המדויק, מתי הוולד ייוולד. ואילו במיטה, אתה קבעת רק בכל דור ודור. אבל זה, הדברים יהיו מיושבים לפי היסוד שאנחנו הבאנו עכשיו בקבלה, קו המידה. קו המידה הוא זה שקוצב חיים, ולפי מה הוא קוצב אותם? לפי הביטול של הנבראים. זה יסוד שאני רוצה שתצרבו. הוא קוצב חיים לפי הביטול של הנבראים. לפי זה, מה יקרה כשבן אדם נקצב לו, כשהמלאך קיבל את הטיפה של הוולד הזה ליד, והוא שאל את הקדוש ברוך הוא כמה חיים יהיה לו, ונקצב לו למשל 60 שנה. והבן אדם הזה יעשה מעשים טובים. אז הוא ישנה את ה-60 שנה, ל-70 שנה, 80 שנה. אני משער שרוב רובנו משנים את מה שנקבע להם, אני מקווה לטובה, וזה יכול להיות לטובה, זה יכול להיות גם לרעה, זה יכול להיות לשני הצדדים. הזמן שאנחנו, אז זה תלוי באדם, יש מכסת חיים שנקצבה, זה כן. אבל אפשר לשנות אותה, ומאיפה אני יודע את זה? מאיפה אני יודע את זה שאפשר לשנות אותה? משום שכאן, על הפסוק הזה, יש מדרש, שהמדרש אומר את זה במפורש, אני לא ממציא את זה, המדרש כותב, משעה שהאדם נולד, נקבע יום מותו. אם נהג כהלכה, מאריכין לו חייו. ואם לאו, מקצרים. זה המדרש אומר את זה על הפסוק הזה. אז לפי זה אפשר להבין בצורה הכי הכי פשוטה והכי הכי ישירה, למה כשמגיע הרשי לעת למות, הוא לא אומר שלכל אחד יש זמן מתי הוא מת, אלא הוא אומר שהקדוש ברוך הוא קצב חיים לכל דור ודור. את זה הוא כן חתך. ולמה את זה הוא חתך? אני מנסה להסביר, אם אתם מכירים את הסיפור על אותו מלך, שהלך, רצה לחיות לנצח, אז הוא הלך לאיזה מעיין, ככה האגדה מספרת, הלך לאיזה מעיין לשתות מהמעיין הזה, שייתן לו חיים של נצח. ומתקדם הלאה בתוך, ממשיך לחיות, מגיע 80, 90, 100, 110, 120, 130, לעם שלו נמאס ממנו. זה פשוט אדם מהדור הקודם, עם המון ניסיון חיים, והוא לא מתאים לקצב של הצעירים, הוא לא מתאים לתפיסת החיים שלהם. אז נמאס לו מהחיים. והסוף שלו היה, זה שהוא היה צריך, אמרו שברגע שהוא, אם הוא רוצה למות, הוא צריך לגשת לאותו מעיין ששותים ממנו, ואם יגיע לשם עוד איזה מלך טיפש שרוצה לשתות מהמים האלה ולחיות לנצח, הוא יספר לאותו מלך את כל הסיפור שלו, ואם המלך הזה ישתכנע ויועיל בטובו לקחת מהמים ולשפוך עליו, על המלך החי לנצח, אז הוא ימות. זה אגדת עם, אבל יש בה הרבה הרבה מסר. המסר הוא זה של לקצוב חיים לכל דור, זה לא כללה, זה ברכה. זה ברכה. המלך כבר לא יסתדר עם העם, נמאס לו מהם, וגם לעם נמאס ממנו. יש מה שנקרא באיזשהו שלב שנמאס מהחיים. הגמרא מספרת שהייתה עיר בארץ ישראל שהשם שלה היה לוז, ומכיוון שהם היו כאלה שזכו, לא משנה מפני מה, שלא היו אנשים שם מתים, זקנים שבהם, שדעתם מתערפת עליהם, כבר נמאס להם לחיות, יוצאים מן העיר ואז מתים. יש מושג, אני לא מתכוון לתת לכם את הכתובת של העיר הזאת, אני רק רוצה ללמוד את המושג שאנחנו לומדים משם, המושג שאנחנו לומדים מהעיר הזאת, שיש פעמים שהאדם נמאס לו מהחיים בצדק. זאת אומרת, לא מדבר על אחד שמתאבד, הוא רוצה שהשם ייקח אותו. כן? נגמר כאילו, איך אומרים, הוא כבר לא מתאים לסביבה, זה כבר לא מסתדר פה מסביב. אז לכל דור ודור קבע השם קצבה, לכל דור. אבל האדם הפרטי יש אפשרות להאריך ולהוריד לפי המעשים שלו. התכוונתי רק לומר, יש אדם שנולד היום, יש נקבע אצל הקדוש ברוך הוא, שכשנניח תוך 110 שנים לא יהיה בן אדם היום, כן? יש בן אדם שהכיר את החפץ חיים היום, היום איתנו יש אדם שהכיר את החפץ חיים? אין. לפני 20 שנה היה, כן? יש אדם שאנחנו מכירים, שהוא ראה את החפץ חיים היום? אין. לפני 20 שנה, זה מה שקבע הקדוש ברוך הוא, את המכסה הזאת, שיגמר כל המכסה של האנשים היום, כמו שעכשיו יש כמות של אנשים מסוימים, נקבע בשמיים מתי כל האנשים האלה שנמצאים עכשיו לא יהיו. העניין של מקצב הזמן, מקצב הזמן של הכמות זמן שכל הדור הזה קיים, נקצב כן. כמה כל אחד, השם קבע למשל שכל הדור הזה יחיה 107 שנים. כל האנשים של עכשיו, מהאחד שנולד היום עד זה 107 שנים, או 120 או 117 שנה, כן? זה. עכשיו, ברגע שבן אדם יעשה מעשים טובים, יוכלו להאריך לו את זה בתוך מטווח 117 שנה האלה. הוא לא יעשה מעשים רעים, יוכלו לקצץ לו את זה בתוך המטווח של 117 שנה האלה. הוא לא יעבור את 117, כי זה כן נקצב, דור. הדור כן נקצב. אבל בתוך הדור, כמה הוא יוכל לשחק מהקצה הזה לקצה הזה, זה תלוי במעשים שלו. ולא נקבע לכל אחד מכסה קצובה שאין לה הוזזה. יש אפשרות להוזיז את זה. תראו, אם אנחנו שורדים, אומרים המומחים את ה-30 שנה הבאות, אז אין שם בעיה, כי אחרי את ה-DNA הפנימי של החיים ימצאו את הגן הנצחי, ואנחנו נגיע לחיים נצחיים.
ואם אתם חבדניקים, אז זה מאוד קל לכם להאמין בזה. אז זה נקודת היסוד. קו המידה. נתקדם הלאה, שנייה. טיפ טיפה יותר עמוק עכשיו. כל מה שדיברנו עד עכשיו מעלה מבוכה. בקבלה כתוב ש28 עיתים ששלמה המלך, שאנחנו לומדים אותם בימים, בשבועות הללו, 80, הם יש להם זיקה, יש להם זיקה לקו המידה. אני שואל שאלה תם ריטורית. האם יש משהו בבריאה שהוא לא מחובר בצורה בלתי נפרדת לקו המידה? הכל מחובר לקו המידה. מה ראתה הקבלה והחסידות? לקשר את 28 העיתים הללו, את ללדת, את למות, את לתת, את לעקור. היא חיברה אותם לקו המידה כאילו יש להם שייכות מיוחדת לקו המידה. השאלה היא, מה השייכות המיוחדת של העיתים האלה, מתוך אין סוף פריטים שיש בעולם, מתוך אין סוף מושגים שיש בעולם, בחר לנו שלמה דווקא 28. ה-28 הללו הם קו, הם תמצית קו המידה. למה הם תמצית קו המידה והפרוכת הזאת היא לא תמצית קו המידה? גם לה יש אורך, גם לה יש רוחב, גם לה יש אובי, אתה יכול להגדיר אותה בכל מידה אפשרית. אז הכל שייך לקו המידה. אז מה הם מיוחדים? על השאלה הזאת ענה המגיד מדובנה, אם שמעתם את שמו, רבי יעקב קרנץ. הוא היה אלוף העולם במשלים. אז אני לא אשתמש עכשיו במשל שלו, אבל יש לו פירוש על התורה, שהוא בפירוש שלו מתרץ מיישב את השאלה הזו שאני הבאתי בפניכם עכשיו. הוא עונה דבר מדהים. הוא אומר, יש יחסיות של קו המידה בכל דבר. אבל כשאנחנו מדברים על יחסיות מיוחדת ל-28 הדברים הללו, שאמר שלמה עת ועת ועת, זה יחסיות עמוקה שדבר אחד בא על חשבון דבר שני מביניהם. כשאני אומר עת ללדת ועת למות, עד הפירוש שלו, הבנתי, יש זמן ללדת. נגמר הזמן של הללדת, יש זמן למות. יש זמן לתת. נגמר הזמן של הלתת, יש זמן לעקור את הנטייה. הוא אומר, לא. זה כמו מוזניים. אם אתה בוחר ללדת, אז אין מוות. אם אתה בוחר לא ללדת, אז יש מוות. אם אתה בוחר, הוא כאילו מעמיד את הדברים, כל העיתים הללו, הם כמו הוא נותן את המשל של היום והלילה. מעגל, בדיוק מעגל. הוא נותן בדיוק את המשל של יום ולילה. הוא אומר, מה זה יום ולילה? זה מין גלגול של השמש. אז זה לא יכול להיות שירד, שהשמש תרד ולא יתחיל, שהיא לא תתחיל להאיר במקום אחר, וזה לא יכול להיות שהלילה לא ירוץ אחריה. וכן הלאה. כשהיא תעלה, תתחיל לעלות, לא יכול להיות שהיא לא תבריח את הלילה, וכן הלאה וכן הלאה. הוא טוען ש28 העיתים הללו הם באים כל הזמן אחד על חשבון השני. וזה סוג אחר של קו מידה. זה כבר יחסיות מדידתית מגוון אחר. אני כבר לא מודד רק מכאן עד כאן יהיה כך ומכאן עד כאן יהיה כך, אלא זה כבר חשבונאות פנימית. זה על משהו כמעין מה שאתה הזכרת. על חשבון ה-20 שנה האלה, זה עובר לזה, ה-20 שנה של זה עברו לזה, זה כבר חשבונאות פנימית יותר, עמוקה יותר, מסובכת יותר. אנחנו מכירים את המושג הזה, ולאום מלאום יאמץ. אז מה חזל אומרים, ולאום מלאום יאמץ? כשזה קם, זה נופל. כשזה נופל, זה קם. לא יכול להיות ששניהם יעמדו. כל פעם, זה מין סדר כזה. אז הסדר הוא, כאילו, כל הבחינות הללו, לא רק שבתוך החיים שלנו יש בחינה של הלדת ויש בחינה של למות, והלמות והללדת זה לאו דווקא הלידה הביולוגית ולאו דווקא המוות הביולוגי. לא מדברים רק על זה, אלא מדברים על מציאות של יצירת חיים ועל מציאות של נסיגה מהחיים, התכנסות. אז כל הבחינות האלה זה תמיד יבוא על חשבון אחד, ההתכנסות תבוא על חשבון זה שאתה בחרת לא להרחיב חיים. כשאתה תרחיב חיים, זה יבוא על חשבון ההתכנסות. תמיד דבר אחד יבוא על החשבון של הדבר השני, של הבחינה השנייה. זה בעצם מה שהוא רצה לחדש. זה מה שהוא רצה לחדש. אז אנחנו עכשיו רק בפסוק הראשון, בינתיים. אנחנו נראה את הדברים על הפסוק שלנו, ובעזרת השם בהמשך, על הפסוקים האחרים. אז הפסוק שלנו, בהקשר שלנו, זה עת ללדת ועת למות. אז מה התחדש לנו לפי הפירוש שלו? משהו מהפכני. זה לא עת ללדת ועת למות, אלא אם בחרת ללדת, לא תמות. אם בחרת ללמות, לא תלד. זה דבר שבא על חשבון הדבר השני, ולא זמנים חולפים בלבד. איפה הרעיון הזה מופיע במדרש בצורה ישירה? המדרש כאן על הפסוק אומר כך: עת ללדת ועת למות, משנולד אדם, הקדוש ברוך הוא מצפה לו שיישא אישה עד כף שנה. אני אסביר כל בחינה, כן? הגיע לכף שנה ולא נשא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, את ללדת הוא לך ולא רצית. אין לו אלא את למות. המדרש מציב אחד מול השני. בחרת בזה, אז לא יהיה זה. לא בחרת בזה, לא רצית את זה, אז יהיה זה. זה מקור ישיר למה שטען רבי יעקב קרנץ בספר שלו על התורה. זה כבר מקור קדום יותר, זה המדרש. טוען שאחד בא על חשבון השני. עכשיו אני אסביר מה אומר המדרש. גיל 20 זה גם גיל, איך אומרים, לפי הזמן, אבל זה גם מושג. 20 זה חוכמה ובינה, כמו שכל אחד מהם כלול מ-10, מכל 10 הספירות. בחסידות כתוב, יש הלכה שאומרת למכור בנכסי אביו בגיל 20. יתום, לא נותנים לו, כמו שאומרים, להתעסק ברכוש של אביו, למכור שדות, למכור נכסים, עד שהוא לא בגיל 20. יש לו, מעמידים לו אפוטרופוס, שישמור על הנכסים, שיתפח אותם, שירחיב אותם, אבל אתה לא תמכור, היתום לא ימכור, עד שלא יגיע לגיל 20. מה הרעיון שעומד? יש פה רעיון פנימי, משום שלפני שהוא בגיל 20, אין לו שלמות המוחין, ככה זה נקרא במאמרי חסידות. המוחין זה החוכמה והבינה, אין לו שלמות המוחין לפני גיל 20, זה לא משנה איש אישה, זה אותו דבר, אין לו את שלמות המוחין. כיוון שאין לו שלמות המוחין, אנחנו חוששים שהוא יעשה נזקים. יעשה לעצמו נזקים, אנחנו לא רוצים שיעשה לעצמו נזקים, אנחנו אומרים, מגיל 20 אנחנו מאפשרים לך לעשות מה שאתה רוצה, עד גיל 20 אתה סגור. אתה תוכל רק להרחיב את הנכסים, לקנות נכסים נוספים, אבל לא למכור נכסים קיימים, שמא תביא הפסדים לעסק. גיל 20, במובן הרוחני, זה כאילו שהאדם מילא את המצברים שלו, עכשיו הוא יכול לשחרר את הכוחות שהוא צבר, העצים את עצמו. לכן, גיל 20 זה לאו דווקא ה-20, זה בפשט זה ככה, זה כשאנחנו מגיעים לגיל 20 ביולוגי, אבל גיל 20, יש אנשים, אני מתאר לעצמי שיש אנשים שמגיעים לגיל 20 שלהם בגיל 30 גם כן. זאת אומרת, אתם מבינים מה אני רוצה להגיד? יש אנשים שמגיעים ליכולת, לבשלות השכלית שלהם, האמיתית, בגיל אחר. גיל 20 אומר, אני אסביר, גיל 20 אומר שלפני 20 שנה, כמו שאומרים היום בסלנג, אין מצב. אבל האם זה יבוא אחרי? אולי זה יבוא אחרי. הייתי נותן לזה המחשה מהמשנה במסכת אבות, בין 40 לבינה, או בין 50, בין 60 לעצה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה. אז בואו ניקח עצה. אני יכול להראות לכם הרבה אנשים פסיכים בגיל 50, שרק אל תיקח מהם עצה. אבל יש בין 40 לבינה, ויש הרבה אנשים בגיל 40 שאני לא רואה שיש להם בינה יתרה או משהו כזה. ומה עומד מאחורי זה? שחזל אומרים שבגיל 40 אפשר שתבוא לבינה. מי לפני זה זה בלתי אפשרי, אבל מי כאן ואילך זה אפשרי. מאיפה אני יודע את זה? מבין 18 לחופה. בין 18 לחופה, באמת בן אדם בגיל 18 לחופה, כי פשוטו, לא תמיד, לא תמיד, לא תמיד. למשל, באחד המכתבים מהכרכים הכי האחרונים של אגרות קודש, נדמה לי זה כרך כפחת, הרבי כותב שם לבחורה אחת תשובה קצרה, היא שאלה על נישואין, והרבי כותב לה ככה, בן ישיבה, בן 20, מסופקני אם מוכן לנישואין. זה בערך הלשון שהוא כותב לה. והוא אומר לה, להמתין עוד שנה בשבילו, לא נראה לי. אז כאילו הוא אומר ש-21 זה כבר נורמלי, אבל 20 לא נראה לי. והוא אומר את זה בצורה כוללנית. בן ישיבה, כאילו, בחור, בגיל 20 לא נראה לי שהוא בשל עדיין לנישואין. אז אבל המשנה אומרת בן 18 לחופה. בן 18 לחופה זה הפירוש שמגיל 18 אפשר לדבר על חופה, לא קודם. וזה באמת ככה בהלכה. בהלכה נפסק שהאדם צריך להתחיל ללמוד גמרא, ככה, בגיל 15, ככה זה האידיאל. והוא צריך ללמוד, חז"ל קיבלו שהוא צריך ללמוד לפחות 3 שנים גמרא לפני שהוא מתחתן. וזה הסיבה שהם קבעו בן 18 לחופה. כי הוא היה צריך 3 שנים ללמוד לפני שהוא מתחתן, גמרא. זה מה שעומד מאחורי הדברים. אז מה הפירוש שאני אבוא ויגיד שבן 18 זה בול, הגיע 18 בול חופה, תלוי אם אתה בשל או לא. שוב, זה מכיוון שבן 5 למקרא, אז 5 שנים נותנים לו עד 10 שנים, הוא לומד כל שנה חומש ויודע אותו בעל פה. בן 10 הוא מתחיל את המשנה, נותנים לו 5 שנים, הוא יודע את שישה סדרי משנה בעל פה, ואז הוא קשיר להבין תלמוד כמו שצריך, כי יש לו את כל הכלים, את כל הפסוקים, את כל התנ"ך ואת כל המשניות בעל פה, הוא יבין גמרא טוב. זה היום, בוא נגיד, רוב האנשים, רוב רובו של העולם לא חי ככה, וגם רוב רובו של העולם לא מתחתן בגיל 18, אבל אני אומר מאיפה זה בא. כמו שה-40, אני לומד את זה הפוך, אני לומד את ה-18 מה-40. כשבאים אנשים ואומרים לי, בן 18 זה כפשוטו, אני אומר להם, כשלך יהיה בינה ב-40 כפשוטו, אני אתן שהוא יתחתן בן 18 כפשוטו. מה הפשט? כי זה לא, זה הפירוש הוא שמכאן ואילך העניין יכול להתחיל, זה לא הפירוש, זה הרעיון. אז אני חוזר ל-20 שלנו, אנחנו אוחזים ב-20, זה לא מופיע במשנה, זה מופיע בגמרא. אז בן 20 למכור בנכסי אביו, כי אז הוא מגיע לשלמות המוחין, אז יכול להיות שהוא יגיע לשלמות המוחין, זה לא מוכרח שזה יהיה בגיל 20 הביולוגי, זה יכול להיות יותר מאוחר, אבל הפירוש, המסקנה צריכה להיות שהוא מגיע באמת למוחין שלמים. כדי למכור, כדי לבנות בית, כדי ליצור, כדי לשווק, כדי לעשות חיים, לעשות חיים, לא כמו שאומרים ברחוב, בוא נעשה חיים, אני מתכוון ליצור חיים, האדם צריך להיות בשלמות של השכל שלו. שלמות של החוכמה והבינה. עכשיו, מה קורה כאשר בן אדם הגיע לשלמות החוכמה והבינה? הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה. נו, 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 נו. אתה נבראת כדי ליצור משהו פה בעולם, ולא כדי להיות, כמו שאומרים, רק לעצמך, לבטן שלך. מגיע גיל 20 וזה לא עבד, אתה לא יוצר שום דבר, אז בשביל מה השקעתי בך? אז זה לא עונש. יש סוג אחר, יש סוג אחר של צורת חיים. יש צורת חיים של הלדת, שזה בנייה, יצירה, בנייה, הרכבה, חיבור. ויש צורת חיים של פירוד. מה פירוש פירוד? פירוד זה נקרא מוות, אבל מה זה? יש אנשים שהם אלופי העולם בביקורת. זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, והם יודעים באמת להגיד מה לא בסדר. והם באמת צודקים. הם באמת, באמת, באמת צודקים. אבל זה בעצם מה שהמדרש אומר להם. הוא אומר להם, תשמע, כשאתה הגעת לשלמות של המוח שלך, נדרש ממך, עכשיו תלד, עכשיו תיצור יצירות של חיבור. אם החלטת שאתה לא משתמש בכוח הזה שבא לך עם שלמות המוח, אז תצטרך להשתמש במוח בפירוד. פירוק. כל מיני דברים, ככה או ככה, זה העניין. יש עת ללדת ויש עת למות. יש זמן כזה וזה בא אחד על חשבון השני. זה אין דבר כזה שזה שני הדברים יהיו ביחד. גם זמן מסוים נלד, גם זמן מסוים למות. לא. מי שיולד לא מת, הוא יוצר חיים כל הזמן. הוא יצר חיים, אז הוא ממשיך, הוא נמצא כאן. מי שלא יוצר חיים, אז הוא נמצא בסוד הפירוד, בסוד המוות. כן, סוד המוות, זה, תבינו, זה לא רק שלילה. זה לא רק קבר וחידלון במובן השלילי של העניין. אלא יש לזה גם משמעות. אתה לא מסוגל לחבר, אז אתה תעסוק בפירוד. זה סוג מסוים של עבודה. זה מה שאומר לו המדרש, תראו את הלשון. אמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, את ללדת הוא לך ולא רצית. נתתי לך את האופציה הזאת, זו אופציה ראשונה. מעכשיו, אתה לא רוצה, אז תיקח את האופציה השנייה, זו האפשרות שלך האחרת. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה, נקרא לזה, בצורה נפשית, יש פתגם שהרבי חזר עליו גם כן בהתוועדויות, קל יותר לבקר מלחבר. ככה הוא, זה, משתמשים ואומרים את זה בכל השפות, בכל מיני וריאציות, קל יותר לבקר מלחבר. בנושא שלנו, קל יותר למות מללדת. איך כתוב? נוח לו לאדם שלא נברא, מי שנברא. קל יותר למות מללדת. מה זה מושג? מה פירוש קל יותר למות מללדת? קל יותר לפרק דברים. להיות קנאי, אתם יודעים מה זה להיות קנאי? לא קנאי במובן שאני רוצה שיהיה לי את מה שיש לך. אלא, כן, קנאי כזה. אני רוצה לומר לכם, חיבור, בנייה, ללדת, זה מאלץ, זה מחייב הרמוניה, וזה מאלץ אותך לא להיות קנאי. אי אפשר להיות בבית קנאי. אי אפשר. אי אפשר ליצור בנייה, אפילו של כמה אנשים ביחד, מתוך קנאות. ברגע שאתה קנאות, קנאות סוחפת, אבל קנאות גם עושה קביעה. אתה נוגע לא במקום הנכון, אש. פו! אי אפשר לחיות ככה, לא לאורך ימים. אז לכן, הברירה הראשונה זה העבודה הקשה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, ללדת. יש לך אופציה ראשונה, אם תרצה, תן לך את האפשרות, תגיע לשלמות המוחים, תתחיל לחבר. לחבר זה עבודה קשה יותר, אבל לא היה בן אדם שיתחרט עליה פעם. מהחיבור אף פעם לא יתחרט בן אדם. וגם בגשמיות של לידה. כן, 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 כן. אני אתן לכם דוגמה. אדם, וזה קורה בכל העולם, אנשים עושים חשבון, אנשים עושים חשבון, הם אומרים, ככה, 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 אין לי, לי מספיק ילד אחד. אני לא ראיתי, אני אומר לכם בכנות, בצד השכל הם צודקים. יש הרבה הרבה היגיון, ילד אחד, שניים מספיק לי, שלושה מספיק לי. אדם מגיע לאיזושהי מסקנה, זה מה שטוב לי, זה מספיק לי. אני לא מדבר כעת על כל הוויכוח הזה של אתה מביא ילדים על חשבון מישהו אחר, ואני לא חושב שה-170 שקל הזה שמוסיפים לילד הוא זה שנותן את ה... לא הנושא שלי עכשיו, אני מאמין גם לא שלכם. אני מדבר ברעיון. הרעיון הזה של הקושי ליצור חיים הוא ברור, הוא מוסכם לכולם. זה מעייף, זה מלא דאגות וכולו. קחו בן אדם בגיל 70, שיש לו מספר מכובד של ילדים. יש לו 6 ילדים. לא יודע, יש לו מספר, יש לו מספר ילדים. ותיקחו בן אדם שעשה בצעירות את השיקול שלא צריך, אני לא יכול, אין לי כוח. עשה את השיקול שלו. איזה שיקול יותר הגיוני? זה השיקול שזה לכאורה, כן, זה שצמצם, הוא היה יותר הגיוני, וזה ויכוח בכלל. אבל בגיל 70, כשאיך אומרים שהם כבר אנשים מבוגרים וראו חיים, תשאל אותם, אני לא ראיתי בן אדם אחד, בכל הסקטורים, בכל המגזרים, בכל הדתות, בכל זה. לא ראיתי בן אדם שלא הצטער, הוא קשה לו אולי להודות בזה, בפה. לא ראיתי בן אדם שלא הצטער, חבל שלא עשיתי עוד ילד. הוא לא מדבר על עוד עשר, על עוד אחד הוא ידבר. כי זה, איך אומרים, זה צורת ההסתכלות שלו. אבל חבל שלא, שלא זה. ולא ראיתי בן אדם בגיל 70 שאמר, חבל שעשיתי 13. לא ראיתי בחיים שלי בן אדם ששאר, זה הייתה טעות. חבל שעשיתי את זה. זה טעות הייתה, לא ראיתי. למה? כי זה בדיוק הנוסחה שאנחנו מדברים, כל מה שאני מדבר עכשיו זה רק דוגמה. זה דוגמה, כי על הלדת והלמות זה לאו דווקא במובן הזה, אלא בכל האדם שעסק ביצירה, האדם שעסק בהשקעה, האדם שעסק בחיבור, זה דרש ממנו לא לישון טוב בלילה, במפורש. להשקיע את מיטב הפרוטות שלו בעניינים, בעסקים, להעניק לזולת, הוא לפעמים נשאר בלי כסף לעצמו. אבל ההשקעה הזאת, או הבנייה הזאת, היצירה הזאת, ההולדה הזאת, אני קורא לה, הוא אף פעם לא התחרט ממנה. ויש בן אדם שהוא חי ככה עם שיקול הדעת, והוא צדק עכשיו, ובטווח הארוך הוא לא צדק. מאיפה זה נובע? מאיפה זה נובע? זה נובע מכיוון שזה בא על חשבון משהו. הסדר בבריאה זה שהקדוש ברוך הוא קבע, כמו שהבאתי מהמדרש, זה שלידה זה דבר שהוא יותר קשה, יותר כואב, יותר זה, אבל יש ממנו המון 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 אור שבא כתוצאה מזה. אתה מחזיר לעצמך את כל המאמץ הקודם שהיה. ואילו במוות יש המון המון שמירה, אתה מאוד מאוד שמור, מאוד 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 הגיוני, מאוד מאוד זה, אבל את מאוד מחושב, יפה. אבל אתה בסופו של דבר לא פתח את הצוהר לנתינת אור נוספת, אתה עוסק בפירוד. אני רוצה לומר לכם שאדם שעוסק בפירוד, אין מצב שלא יישאר לו טעם מר בפה. כי פירוד אחרי זה, פיטורין למשל. זה סמל של פירוד, כן? גם האדם שמפטר כי צריך לפטר, הוא נשאר עם טעם מר בפה. שוטר מפזר הפגנה, יכול להיות שהוא נראה לך מאוד ברוטלי ומאוד כזה, אבל הוא חוזר הביתה, הוא מספר לאשתו, היה לי יום קשה. כי תמיד הפירוד, ההקעה, ההפרדה, זה תמיד פעולה של שלילה, של גבורה, של חוסר מיתוק, של חוסר יחדות, של חוסר הרמוניה, וזה הפך טבעו הראשוני של האדם. הטבע הראשוני של האדם זה העת ללדת. אם הוא יהיה בעת ללדת, אז הוא לא יהיה בעת פירוד, לא יהיה לו כל כך ביקורת, הוא יהיה איש כזה משוחרר יותר וזה, אבל באיזשהו שלב זה הדבר הראשוני שהיה כדאי לו לעשות.